הנושא של השיחה הערב זה קרמה ותשומת לב. אני חושב שהמושג קרמה זה אולי אחד המושגים הנפוצים ביותר שהגיע אלינו מהמזרח, ואפילו נכנסו והפכו לחלק מהשפה שלנו. אני חושב שאולי אפילו רובנו שמענו והשתמשנו אפילו במושג הקרמה עוד לפני שנתקלנו במדיטציה או התחלנו לתרגל. ואני חושב שדווקא בגלל הפופולריזציה של המושג הזה נוצר בלבול לא קטן לפעמים בהבנה שלו ובהשלכות שלו. ומה שאני רוצה לעשות בשיחה זה לדבר אולי על הייחודיות של התפיסה הבודהיסטית בהבנת מושג הקרמה והתוצאות של אותה הבנה בדרך הבודהיסטית באופן כללי, אבל יותר ספציפי בתוך התרגול של מה שאנחנו עושים כאן. המושג, המונח קרמה היה נפוץ בהודו העתיקה עוד לפני תקופתו של הבודה. המשמעות של המילה קרמה בסנסקריט או קמה בפאלי, השפה שבה דיבר הבודה, משמעות של המילה זה פעולה. ובעצם חוק הקרמה אומר ש כל דבר שנעשה, כל פעולה שנעשית מביאה לתוצאות מסוימות. אם נרצה חוק הסיבה והתוצאה, אז אני חושב שברמה הזאת כולנו יכולים להסכים עם חוק הקרמה. כל פעולה מביאה לתוצאות מסוימות, חוק הסיבה והמסובב. ואני חושב שגם כולנו טעונים או מבינים את ההקשר של זה, אחרת לא היינו מגיעים מנה. אם לא היינו מאמינים של הפעולות שלנו או לאי פעולות שלנו כאן תהיינה איזשהם השלכות ותוצאות לחיים שלנו, לא היינו מן הסתם באים לייסר את עצמנו שבוע על הישבנים בתנאים המאוד לא נורמליים האלה. אבל הבודה, לחוק, להבנה הזאת, לחוק הסיבה והתוצאה, הבודה ראה, הוא הבחין בניואנסים יותר עדינים כיצד החוק הזה מתקיים. ובעצם ההבחנה המשמעותית של הבודה הייתה שהתוצאה לפעולה נקבעת בעיקר על ידי הכוונה שעמדה מאחורי הפעולה. זאת אומרת, כל פעולה שנעשית, כל מעשה שנעשה, נעשה עם איזושהי כוונה. אנחנו באים עם איזושהי מוטיבציה מנטלית, עם איזושהי כוונה לעשות משהו, כוונה כזאת, כוונה אחרת. ומה שהבודה ראה שהתוצאה העתידית של הפעולה תיקבע במידה רבה על ידי הכוונה שאיתה האדם עושה את הפעולה. אם דברים נעשים מכוונה של טוב לב, מכוונה של נתינה, מכוונה של עזרה, תהיה להם השפעה שונה מאשר אם אותם דברים נעשים מתוך כוונה של כעס, של עוינות, של איבה. אני אנסה את הדוגמה שאולי תחבר אותנו קצת להבנה הזאת. נאמר שאנחנו נוסעים בשעת דמדומים, נוהגים באוטו באיזשהו כביש, רחוב, ולפתע אנחנו רואים ממולנו איזשהו חפץ לכביש, ולא ברור לנו מה זה בדיוק החפץ הזה. אבל נניח שאנחנו חושבים שהחפץ הזה הוא אוצר, חבילת כסף, ואז אנחנו עוצרים מהר כדי לא לדרוס את זה וכדי לעצור ולקחת את זה. ובאותו רגע שעצרנו, לא שמנו לב, נסעה מאחורינו מכונית, והמכונית קצת דפקה את האוטו שלנו. כיצד אנחנו נגיב? איך אנחנו נגיב כלפי המעשה שלנו, כלפי מה שקרה לנו? נגיב באיזושהי דרך מסוימת. ונאמר שאנחנו נוסעים באותה נסיעה ואנחנו רואים אותו אובייקט כזה לא כל כך ברור בכביש שלפנינו, אבל נדמה לנו שזה גור של חתולים או גור כלבים, ואנחנו עוצרים מתוך כוונה לא לדרוס אותו. אותה נסיעה, אותה עצירה, וגם הפעם לא שמנו לב, היה נסע אותו קרוב אלינו ודפק את האוטו דפיקה מאחור. איך אנחנו נגיב עכשיו כלפי אותה חוויה, כלפי אותה מציאות של אוטו דפק את האוטו שלנו מאחור? אז אנחנו יכולים לראות שזה בעצם המציאות או המעשים היו בדיוק אותם מעשים, אבל הכוונה שכיוונו, סיבה שהניע אותנו לעצור, הייתה שונה לגמרי, ומן הסתם אנחנו נגיב אחרת. בצד במקרה הראשון ייתכן שנגיב בכעס עצמי, איזה אידיוטים אנחנו לא עושים לב, אנחנו כזה זה וזה, ובמקרה השני אנחנו נהיה הרבה יותר סלחנים כלפי עצמנו ונגיב אחרת, כי אנחנו נדע שעשינו את מה שעשינו מתוך כוונה טובה, מתוך כוונה להציל חיים של בעל חיים שהיה שם. אז אותה פעולה עם כוונות שונות תביא תוצאה קרמטית שונה על תודעתנו בטווח הקצר, ואולי אפילו בטווח הארוך, בהתאם מן הסתם לגודל הנזק. אז הבודה ראה שכאמור שפעולות שנובעות מתוך טוב לב, מתוך רצון להיטיב עם עצמנו ועם אחרים, מביאות לתוצאות של שפע, של שמחה ושל עושר, בעוד שפעולות שנובעות מתוך חמדנות, מתוך חשיבה אנוכית, מתוך כעס, מתוך עוינות, מחריפות את הבלבול בתודעה, מחריפות את המתח ויוצרות עוד סטרס בתודעה של האדם. ועוד דבר שאני חושב חשוב להגיד בהקשר של ההבנה הבודיסטית לגבי פעולה, בהבנה הבודיסטית מחשבה היא פעולה לכל דבר, זאת פעילות מנטלית, פעילות שנוצרת אי שם, יש לה ביטוי בגלי המוח, אבל היא נחשבת לפעולה, ולכן גם למחשבות כפעולה מנטלית ישנה תוצאה מתאימה. אחת הטענות שמושמעות כנגד המושג הקרמה זה שזה מושג דטרמיניסטי, ואומר מושג של גורל כזה, של שאם אנחנו מאמצים את זה, אם אנחנו מאמינים בקרמה, אז אנחנו מאמינים שהכל גזור מראש, וזה מוביל אותנו לניהיליזם ולחוסר עשייה, וכל נקבע ממילא מלמעלה ואין מה לעשות. אבל הבודה הבין אחרת לגמרי את המושג הזה. הבודה אמר שכל פעולה שנעשית היא נגזרת או היא מורכבת משלושה מרכיבים. אחד, החלק הראשון של הפעולה זה תוצאות של מה שקרה בעבר, ולכן הפעולה הזאת מתרחשת. הפעולה שאתה עושה ברגע זה עם החוויה שנוצרת, והדבר השלישי זה התוצאות של מה שאתה עושה, התוצאות העתידיות של מה שאתה עושה כרגע. החלק הראשון בחוויות שאנחנו חווים, כל פעם שאנחנו חווים חוויה, אז התחושה המיידית הראשונית שלנו בתוך חוויה שאנחנו חווים זה תוצאה של קרמה, זה תוצאה של ההתניות שכותננו בהם בעבר, ועליהם אין לנו שליטה. זה התניה שקיימת בנו. אבל מה אנחנו עושים ברגע הנוכחי עם החוויה שחווינו, לזה תהיינה השלכות, והשלכות מאוד חשובות, הן מייצרות את הקרמה העתידית. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו חווים משהו ומגיבים על זה בצורה מסוימת, אנחנו גם החוויה היא תגובה של תוצאה של קרמה של העבר, של פעולות שנעשו בעבר, אבל מה שנעשה עם זה ישפיע על מה שיתרחש בעתיד. אם אנחנו מבינים ככה את פעולת הקרמה, ואני אנסה להיכנס לעוד קצת הסבר קצת יותר מפורט של זה, אנחנו מבינים שהדרך הבודיסטית היא הדרך ההפוכה לניהיליזם, לדטרמיניזם. זאת דרך שמבוססת על הבנה נכונה, והבנה של חוק הקרמה זה החלק הראשון במה שאנחנו קוראים, או מה שנקרא בתורת הבודה, הבנה נכונה. וההבנה נכונה מוביאה למחשבה נכונה או לכוונה נכונה, וזה מוביל אותנו לפעולה או לפעולות נכונות. אז הבנת הקרמה ותשומת לב כיצד פועל חוק הקרמה בחיים שלנו, כיצד הפעולות שלנו מביאות לתוצאות על פי הכוונות שעמדו בבסיס של אותן פעולות, ההבנה הזאת יכולה להוציא אותנו מההתנהלות הלפעמים אדישה שיש לנו, לפעמים שנובעות מהתחושה שממילא אין לי מה לעשות, אין לי מה להשפיע, מה שהיה זה מה שיהיה והדברים גדולים ממני. ההבנה הזאת יכולה להוציא אותנו מתחושת חוסר האונים שיש לנו לפעמים מול המציאות, שאנחנו חשים מול מה שקורה לנו. אין מה לעשות, זה לא בשליטתי, זה גדול עליי, אני לא אעשה עם זה כלום, זה סוג אחר של הבנה לא נכונה. וההבנה הזאת יכולה לרפא בנו את תחושת הקורבן שלפעמים אנחנו חשים לגבי הנסיבות של החיים שלנו, וההבנה יכולה גם לטעת בנו מוטיבציה חזקה לפעול, להתמיד ולפעול בצורה מיומנת ובצורה מועילה. כי כאשר אנחנו מרגישים חוסר אונים מול הנסיבות של החיים שלנו, אנחנו יכולים להיזכר ברגע הנוכחי שלמה שחווינו באותו רגע אין לנו על זה הרבה השפעה. מה שאנחנו חווים ברגע הנוכחי קורה מעצמו, תוצאה של פעולות שנעשו בעבר, אין לנו על זה שליטה. אבל אני חושב שזה אבל מאוד חשוב, יש לנו יכולת לכוון את מה אנחנו עושים עם החוויה, עם החוויה שחווינו ברגע הנוכחי. אל מול ההתנסות הזאת אנחנו נוצרת בנו כוונה ונוצרת בנו תגובה מסוימת, אבל התגובה הזאת היא זאת שתקבע את מה שנחווה ומה שנהיה, אם ירצה, בעתיד. וככה, על ידי הבנה כזאת, אנחנו יכולים שלא לשחזר דפוסים של העבר, שלא לחזור ולשקוע באותם הרגלים שעשינו בעבר, אנחנו יכולים לזרוע זרעים חדשים לעתיד שונה מכפי שהיה עד עכשיו. וזה אולי הנושא של האחריות שקצת דובר עליו פה, ולעיתים אני חושב הובן בצורה לא נכונה. לא אחריות בזה של אנחנו אחראים למצב, או אנחנו אחראים לדיכאון או לחרדה, ודאי שלא, זה קרמה מה שהיה. אבל ברגע הנוכחי, מה אנחנו עושים עם התכנים שמופיעים במיינד, התכנים, פה אנחנו יכולים לזרוע זרעים חדשים. וכשם שאנחנו מטפחים את הגוף שלנו על ידי תזונה נכונה, על ידי ספורט, על ידי איזושהי פעילות כזאת או אחרת, ואנחנו רואים שלסוג האוכל שאנחנו אוכלים יש השפעה קרמטית על הגוף, ולסוג הפעילות שאנחנו עושים או לא עושים יש השפעה אחרת, אנחנו יכולים גם להכיר בזה שלסוגי המחשבות והאמונות והדעות שאנחנו מאמצים, במודע או לא במודע, יש השפעה על איך שאנחנו חושבים ועל גם איך שאנחנו פועלים. כל מצב מנטלי, כל נטייה מנטלית שמתרחשת שוב ושוב בתוך תודעתנו, ואנחנו קונים אותה, אנחנו מאמינים לה, אנחנו דבקים בה, לאורך זמן הופכת להרגל, הופכת לנטייה, הופכת בלונגרן למי שאנחנו חושבים או למי שאנחנו קוראים לו אנחנו. ומכיוון שהנטיות והדפוסים וההרגלים האלה כל כך חזקים, מתקבעים בתודעתנו בצורה כל כך חזקה, אנחנו נוטים להגדיר את עצמנו ולחשוב את אותנו למי שאנחנו על סמך אותם דפוסים. אני עצבני, אני בן אדם חסר סבלנות, אני אופטימי, אני כזה, אני אחר. ההגדרה שלנו נובעת מהסתכלות על דפוסים שהתקבעו בתודעה שלנו כתוצאה של קרמה, כתוצאה של פעולות ופעולות מנטליות שנעשו שוב והתקבעו בתודעה שלנו, ואופ, יש לזה תג ותווית, ואנחנו מזהים את עצמנו עם אותו דפוס קרמטי. ומכיוון שאנחנו לוקחים את ההגדרות האלה כל כך ברצינות, אנחנו מחמיצים את האפשרות להבין שכל זה נכון לגבי העבר. כל זה מצביע על מה שהיה, אבל אין שום הכרח, וזה במובן רב בידיים שלנו, שזה גם מה שיהיה בעתיד, שזה גם שנשמר את זה, ואנחנו נמשיך לנהוג או לא לנהוג ככה בעתיד. וההבנה נכונה בדרך הבודיסטית, הבנה נכונה היא הבנה שלכל הפעולות שלנו, כל הפעולות פיזיות ומנטליות מביאות לתוצאות. הקושי הגדול שלנו הוא זה שאנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים ברגע הנוכחי כשאנחנו עושים פעולה, אנחנו לא רואים איך היא, את התוצאות שהיא מביאה ישר, ולכן האמונה שלנו היא כזאת, היא אמונה כללית, אבל עם הרבה ספק וגם הרבה שכחה בתוך הדבר הזה. וההבנה לא נכונה באותו הקשר זה ההתכחשות, ההתעלמות, ההדחקה של אותה הבנה, של אותה מציאות, שמה שאני עושה זה לא משנה, אין לזה תוצאות, אין לזה השפעה. וההבנה הקרמטית היא שקודם כל ההשפעה היא עלינו. כל פעם שאנחנו עושים משהו, חושבים משהו, מאמינים משהו, מטפחים משהו, אנחנו מייצרים את יונתן העתידי שלנו, את איך יונתן יתנהג, יחשוב ויאמין או לא יאמין בעתיד. ואני רוצה להיכנס קצת לרזולוציה יותר קטנה, לאיך בהבנה הבודיסטית חוק הקרמה פועל. אז ישנו משהו שנקרא אבידמה, זה אם נרצה זה האספקט של הפסיכולוגיה הבודיסטית, זה ההבנה והניתוח לפרטי פרטים כיצד התודעה פועלת, כיצד המיינד פועל. אז על פי האבידמה ישנה יחידה בסיסית של התנסות שנקראת, באנגלית זה נקרא thought process, אני לא יודע איך זה נקרא בפלית, אני תרגמתי את זה לעברית כתהליך מחשבה. וכשמדברים על יחידה בסיסית של התנסות, זאת אומרת נניח אני שומע צליל מסוים, נניח שמעתי את הפעמון, ישנו רגע קצר ביותר, פחות משנייה אפילו, שבו מה שיש בתודעה שלי, האובייקט שנמצא בתודעה שלי, זה הצליל של הפעמון. אז החלקי כזה שהצליל נמצא בתודעת האוזן שלי נקרא תהליך מחשבה. והתהליך הזה מורכב, שוב על פי האבידמיסטים, קשה ואפילו בלתי אפשרי לחוות את זה בתודעה שהיא לא מאוד מאוד מרוכזת ויציבה. זאת אומרת, אנשים הגיעו לזה לא דרך ניתוחים, אלא דרך התנסויות שאחרי זה העלו אותם על הנייר. מדיטציה, אנשים שמגיעים לריכוז מאוד עמוק, יכולים להבחין בפרטי פרטים של כל, אז דרך שם זה הגיע. בכל רגע כזה שנקרא תהליך מחשבה, ישנם, הוא מחולק ל-17 חלקים, כמו, כאילו, אם תרצו האנלוגיה, זה כשעושים סרטים, אז כל שנייה שאנחנו רואים על המסך זה מורכב מ-24 תמונות. אז אותו דבר, כל רגע שבו הצליל או הטעם או הראייה נמצאת במגע עם התודעה, זה יחידה אחת. אז ככה אנחנו חיים, מ-17 שניות של, של, של תודעה של זה, ל-17 שניות של דבר, לא 17 שניות, 17 רגעי חלקיקים של תהליך מחשבה, אם קוראים לזה. בתוך ה-17 יחידות האלה שביחד מרכיבים יחידה אחת, ישנם רגעים שנקראים רגעי תוצאה. והרגעי תוצאה האלה הם איך שאני חווה את הצליל, נניח שמעתי צליל מסוים, איך שאני חווה את הצליל, האם אני חווה אותו כמשהו נעים או לא נעים, ברגע הנוכחי זה לא תלוי בי בכלל. זה רגע תוצאה, זה על סמך ההתנסויות שהיו לי בעבר. אם ישבתי פה כל השבוע במדיטציה והתרגלתי לשמוע את זה, אז זה כמעט הצליל הכי נעים שקיים בעולם. זה הגאולה בהתגשמותו, זה המשיח שמגיע לעולם. ואז אין רגע יותר נעים מזה. עכשיו, למה? לא נולדתי עם זה ככה. במשך השבוע שמעתי את זה ושמעתי, וכל פעם זה שחרר אותי מסבל יותר גדול ויותר גדול. התאהבתי בזה, אני שומע את זה, זה נורא נעים. עכשיו, תארו לעצמכם שישב מישהו ומנסה לכתוב, נניח, מאחורי הדלת מנסה לכתוב את הדוקטורט שלו. וכל פעם הוא שומע את הדבר הזה. בשבילו, אותו צליל זה סיוט. אז ברגע שהוא שומע את הצליל הזה, הוא מתכעס, רע לו. וזה החלקיקים הראשונים האלה, רגעי תוצאה, זה שייך לעבר. זה על סמך מה שקרה בעבר. אבל אומרים לנו האבידמיסטים שחלק אחר ב-17 החלקיקים האלה, זה נקרא, קוראים לזה רגעים אקטיביים, בניגוד לרגעי תוצאה. ופה נכנס הנושא של מה אנחנו עושים עם החוויה לא נעימה. על החוויה, על זה שהחוויה היא נעימה או לא נעימה, היא מופיעה בתודעתנו כנעימה או לא נעימה, אין לנו שליטה. ברגע שהזבוב דוקר, רובנו, אני מניח, אלא אם כן יש פה איזה, איך קוראים לזה? מזוכיסט? רובנו לא אוהבים את זה. לרובנו זה חוויה לא נעימה. אין לנו שליטה. אבל מה אנחנו עושים עם זה? זה כבר הרגעים האקטיביים. אם אנחנו נגיב בכעס על חוויה לא נעימה, אנחנו זורעים זרעים, וכעס אפילו זה יכול להיות רק מחשבה של כעס, מחשבה של... אז אנחנו זורעים זרעים לזה שבפעם הבאה שנחווה את אותה חוויה, נגיב על זה. ואם נגיב בעוצמה יותר גדולה, נגיב פעם הבאה בעוד עוצמה יותר גדולה, כך אנחנו מייצרים את הקרמה העתידית. אם, להפך, אנחנו, אוקיי, חווינו חוויה לא נעימה, שמענו צליל לא נעים, הרגשנו הרגשה לא נעימה, אנחנו מגיבים באיזון, באיפוק. אנחנו משהים את התגובה שלנו. אנחנו מבינים שזה לא כל כך בשליטתנו מה שקרה, אבל בשליטתנו מה אנחנו עושים עם זה. פה אנחנו מייצרים רגעי תוצאה אחרים שישפיעו, רגעים אקטיביים אחרים שישפיעו על ההתנסויות הבאות שלנו. וככה אנחנו באיזשהו מקום, נרצה או לא נרצה, אנחנו מייצרים שינוי קרמטי. כשאנחנו לא לוקחים דפוס מותנה, הרגל, כמובן מאליו, אלא אנחנו בודקים אותו, אנחנו שמים לב אליו ובוחרים להגיב אחרת או לא להגיב בכלל, להשחות, אפילו זה, זה אנחנו מדברים כמה על ההשהיה של התגובה. בוא שנייה אחת נשהה את התגובה ואז נראה מה נכון או לא נכון. אנחנו זורעים זרעים להתנסויות עתידיות שתהיינה שונות מההתנסות הנוכחית. ולכן התרגול שלנו כל כך כל כך מדגיש את תשומת הלב ברגע ההווה, לתחושות שמופיעות ולתגובות אליהם. והתשומת הלב והיחס שלנו אל התחושות ואל התגובות הוא המפתח שלנו לשינוי, הוא המפתח שלנו להתנהגות, ליציאה ממעגל הדפוסים שלנו ולזריעת זרעים של חוכמה, של איזון, של שקט פנימי שבשבילם, להם אנחנו כל כך כל כך מייחלים. ולכן כאשר אנחנו יושבים במדיטציה במשך כמה זמן ודעתנו נודדת, ולא יודע, נדדה לדקה, לשניים, לחמש, לחמישים דקות, לא, אנחנו לא יושבים 50 דקות, ב-30 דקות דעתנו נדדה, ופתאום שמנו לב שדעתנו נדדה, על זה לא עלינו שליטה. זה שדעתנו נדדה זה קרמה, זה תוצאה מפעולות העבר, שבשליטתנו, שלא בשליטתנו, תוצאה מאירועים שקרו. לפעמים קוראים אירועים כל כך ברי משמעות, דרמטיים לתודעתנו, שאנחנו לא יכולים שלא לשוב, זה מחוץ לשליטתנו. אז זה שגילינו שדעתנו נדדת עד לכאן, לא בשליטתנו ברגע הנוכחי. אבל מה אנחנו עושים עם זה ברגע הנוכחי? האם אנחנו מגיבים בכעס? ושיפוט עצמי. אוי, אני לא יכול להתרכז. אוי, אני, אין לי תודעה של מדיטציה. או, זה, אנחנו מכירים את זה. או, אם אנחנו מגיבים באיפוק, בשלווה, אנחנו אומרים, וואלה, אני שוב נוכח, איזה יופי. בואו נחדש את הכוונה. נמשיך להיות נוכח. זה ישפיע על הרגעים הבאים שלנו. עכשיו, זה לא קורה אחד לאחד, זה לא ששמנו לב פעם אחת, וזה או זה, נשים לב, מאחר נשים לב תמיד, אנחנו יודעים שזה אימון, אבל זה שינוי קרמטי. ככה אנחנו משנים את הדפוסים ונוטעים בעצמנו הרגלים חדשים. ואפילו אם שמנו לב שדעתנו נדדה, עלתה על הרכבת, כמו שסטיבן אומר, ולא היינו פה, ואנחנו מגיבים בשיפוטיות ובביקורת עצמית, ולזה שמנו לב. פתאום שמנו לב שאוי, אני ביקורתי, יש לי שיפוט, ביקורת עצמית. אז זה עוד מפתח לשינוי, כי איך אני מגיב לזה שאני בדרך כלל אני שופט עצמי שאני שיפוטי, אבל לא, אני יכול להגיב באיפוק, אוקיי, אני שיפוטי, זה קרמה, זה הרגל, אבל עכשיו אני יכול לגלות את השיפוטיות שלי ולנהוג כלפיה באיזון, בחמלה, באיפוק. וזה אומר שאין שום רגע שהוא לא אפשרות לטעת בעצמנו זרעים חדשים. זאת אומרת, היכולת לשים לב היא איננה מוגבלת. אין שום חוויה שאנחנו לא יכולים לשים לב אליה, להתיידע אליה, ולפתוח לעצמנו פתח חדש לשינוי. רוצה לספר אולי סיפור. סיפור שקרה בארצות הברית לפני שנים. לא, אני אפילו לא זוכר איך הגיע אליי הסיפור הזה. מפעם שמעתי אותו, איזה מורה דרמן טס באיזה מטוס בארצות הברית ושמע מי שלידו סיפר לו את הסיפור. אז בוא נתייחס את זה כסיפור ממקור לא ידוע, כאגדה, אבל לא, כאילו אני לא יכול לשים את זה, אבל הסיפור הוא כזה. הסיפור הוא מתחיל עצוב. זה ילד, ילד נרצח על ידי ילד אחר, והילד שנרצח היה בגיל העשרה, ומי שרצח אותו זה נער קטין. ובמשפט ישבה אמו של הנרצח, שהייתה אישה שגידלה את הילד לבד, והוא היה בנה היחיד. והאישה ישבה במשפט והייתה מוקת אבל ויגון. וכשהוקרא לאחר מספר דיונים, הוא הוקרא גזר הדין ששלח את הקטין הרוצח לכלא למספר שנים. היא קמה והיא אמרה, צפיע עליו ואמרה, אני ארוג אותך. והסיפור ממשיך שאחרי כמה חודשים האישה הזאת מצאה את עצמה נוסעת לבית הכלא שגרה, שקלוע רוצח הילד הקטין, ומוצאת עצמה יושבת מרחוק ומתבוננת בילד בחצר או במקום הזה שאפשר לראות. והיא שבה שוב פעם לבית הכלא והרגישה זו צורך ליצור קשר עם הילד הזה, והתחילה לדבר איתו וגילתה שגם הוא יתום והוא חי ברחוב הרבה שנים, אין לו הורים והוא ילד רחוב כזה. והיא מצאה את עצמה, באה לבקר אותו שוב פעם, מביאה לו קצת סיגריות, ואחרי כמה זמן גם שולחת לו מכתבים וקצת חבילות של אוכל. ואחרי כמה שנים הילד הזה סיים, היה לו התנהגות טובה, אז הוא סיים מוקדם עם יותר מה, והיא שמעה שהוא עומד להשתחרר מהכלא, ושאלה אותו, מה אתה הולך לעשות? הוא אמר לה, אני לא יודע, כבר היה בגיל שהוא יכול לעבוד, מה תעבוד? אמר לה, אני לא יודע, אני לא מכיר אף אחד. היה ילד של כנופיות רחוב. אז היא חזרה הביתה והיא מצאה לו איזושהי עבודה, וכשהוא השתחרר היא אמר לו, תוכל, מצאתי לך עבודה. ואחרי זה שאלה אותו, ואיפה תגור? הוא אמר לה, לא יודע, אין לי שום מקום לגור. אז אמר לו, אתה יודע מה, בינתיים אתה יכול לבוא לגור אצלי בבית, חדר פנוי. והיא שיקנה אותו בחדר ובמיטה של בנה. ואחרי כמה זמן שככה הוא חי ישן בביתה, במיטה של בנה, והלך לעבודה וחזר והכילה אותו, הוא עזר אומץ ושאל אותה למה היא עושה את כל זה בשבילו. אז היא אמרה לו, אתה זוכר את המשפט במשפט שאמרתי לך אני ארוג אותך? בטח. אז היא אומרת לו, ובכן עשיתי את זה, הרגתי אותך. את מי שהיית הרגתי, עכשיו אם תסכים אני רוצה לאמץ אותך כבן. אז אני חושב שזה סיפור שמראה לנו ששינוי והתמרה אפילו של רגשות מאוד מאוד קשים הוא אפשרי. אנחנו יכולים לזרוע בסבלנות זרעים ולקצור אותם. מה שאולי קשה לנו, כמו שכבר אמרתי, זה שברגע הנוכחי אנחנו לא תמיד רואים, או רוב הזמן בעצם אנחנו לא רואים את התוצאות של הפעולות של מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים, נניח מתמידים או יושבים ומתעוררים ועם הרבה סבלנות והרבה תשומת לב, אנחנו לא רואים עדיין מחשבות ועדיין, ואז מתסכל. אנחנו אומרים, אז אולי זה לא עובד, אולי זה נכון לבודות, אולי זה נכון לאנשים שחיו פעם, אבל אני לא רואה את זה. אבל אפשר לראות בתוך החיים שלנו ששינויים, אנחנו מצליחים לעשות שינויים, ואנחנו מצליחים לכוון כוונות טובות ולעשות. למשל, מי שהתחיל לתרגל דיבור נכון, דיבור שלא פוגע, דיבור שתמיד בא מתוך כוונה להיטיב ולומר רק את מה שנכון, אז אנחנו מתחילים לגלות שכשאנחנו מתחילים לדבר את האמת ותמיד לדבוק באמת, וזה לא שכשאנחנו משקרים אנחנו עושים את זה מתוך כוונה רעה, בדרך כלל אם אנחנו לא אומרים את האמת זה מתוך כוונה לא לפגוע. אנחנו מנסים להסתיר במישהו משהו שיפגע בו, אז אנחנו אומרים לו משהו אחר, אבל אז זה יוצר מיינד לא שקט בעצמנו. אנחנו מתחילים לחשוב מה אמרנו לבן אדם הזה ומתי, אנחנו התודעה שלנו עסוקה ואמרתי לו ככה, אמרתי לו אחרת. ולהפך, כשאנחנו אומרים, כשאנחנו תמיד דבקים באמת שאנחנו יודעים אותה, אנחנו א' מגלים שהתודעה שלנו יותר רגועה. קודם כל זה מביא שחרור לעצמנו, אנחנו לא צריכים לדאוג מה אמרתי ולמי אמרתי. אנחנו יודעים שתמיד אמרתי את מה שנכון, אז אנחנו תמיד on the safe side. ומהצד השני אנחנו מתחילים לגלות שאנשים הרבה יותר מקשיבים לנו והרבה יותר מאמינים לנו. למה? כי הם יודעים שאנחנו תמיד נגיד להם את מה שאנחנו יודעים שאמת. תחשבו על עצמכם, עלינו, למי אנחנו מאמינים, מהחברים שלנו, מהיקירויות שלנו, למי אנחנו פונים, כשאנחנו תמיד נפנה למישהו שאנחנו יודעים שיגיד לנו את האמת, לא מישהו שסובב אותנו. ולפעמים אנחנו יודעים שחלק מהאנשים שלנו שאנחנו מכירים חלק מהזמן. אז הנה דוגמה שכשאתה עושה דברים מתוך כוונה טובה, אתה קוצר זרעים, אנשים מקשיבים לך, אנשים מאמינים בך, אנשים בוטחים בך, והתודעה שלך יותר שקטה. כשהבודה דיבר על הפעולה של הקרמה ועל התוצאות, ועל התוצאות של הקרמה, זאת אומרת הפוטנציאל הקרמטי שמצוי בתוך הפעולות, הוא דיבר הרבה פעמים על הכוח העצום של נדיבות, של נתינה. הבודה, אחד הציטוטים החוזרים שלו, והבודה אמר לתלמידים שלו, אם אתם הייתם יודעים את הכוח העצום שיש בנתינה, לא הייתם אוכלים ארוחה אחת ביום מבלי להתחלק בה עם מישהו אחר. הבודה ראה את הכוח העצום שיש בנתינה, על הנותן, ולא רק על הנותן, הבודה אמר שהפוטנציאל הקרמטי שמצוי בנתינה מורכב משלושה אספקטים, מהמצב התודעה של הנותן, מתוך איזה כוונה אנחנו נותנים, האם מתוך כוונה באמת לחלק או לעזור, או מתוך כוונה לקבל משהו, זה משפיע על התוצאות, על מצב התודעה של המקבל, ככל שהמקבל מקבל במצב תודעה טהור יותר ונקי יותר, ככה הפעולה הקרמטית מתעצמת, התוצאות שלה, ועל הדבר שניתן, באמצעים, הדבר שאותו אני נותן, באיזה אמצעים השגתי אותו, והאמצעים שבהם השגתי אותו ישפיעו אם השגתי את הדבר מתוך יושר כפיים בצורה נקייה, תהיה לזה תוצאות מסוימות. אם השגתי דבר קצת מתוך, אז תהיה לזה תוצאות אחרות. אבל הוא אמר שהשפעה קרמטית יותר גדולה מההשפעה של הנתינה יש לרגע אחד שבו אנחנו בריכוז גבוה, ואנחנו שולחים מטה, שולחים, פותחים את הלב ושולחים נתינה של אהבה, של טוב לב. והבודה אמר שכשאנחנו נמצאים בריכוז גבוה ושולחים מתוך כוונה לב מלאה טוב לב כלפי אנשים אחרים, אנחנו באמת פותחים את הלב, ותחושת החיבור והקרבה שלנו אל אנשים אחרים תגדל בצורה מאוד משמעותית, וזה כוח כל כך אפקטיבי שיכול להביא למספר גדול של תוצאות חיוביות על תודעתנו, כמו על תודעה של האדם שאליו שלחנו את זה. אבל הבודה המשיך ואמר באותה דרשה על הקרמה, שעוד עוצמה יותר גדולה, עוצמה קרמטית יותר גדולה מנתינה בלב מלא ובשליחת מטה בלב מלא, ישנו לרגע אחד של התבוננות, שאנחנו רואים בצורה עמוקה את טבע המשתנה של עולם התופעות. ראייה חודרת מתוך ההתנסות שלנו לכך שהדברים באמת משתנים כל הזמן, הדברים באמת נמצאים בשינוי, ושום דבר איננו סטטי, יכול לעשות שינוי קרמטי אדיר, מכיוון שהוא משחרר את המיינד מהנטייה שלו להיחז בדברים. כשאנחנו מבינים מתוך ההתנסות שהדברים באמת משתנים, לא רק בתיאוריה, לא רק בטבע, לא רק במילים, אלא בחוויה שלנו אנחנו חווים את זה, העוצמה של השחרור שנחווה, וכתוצאה מזה ההרפיה והשחרור היחזויות שלנו מאמונות, מדעות, מחפצים, תפתח דרך לחוויית שחרור מאוד עמוקה בחיים שלנו. ובאמת כשאנחנו מתבוננים, ואפילו אם אין לנו את האינסייט החודר הזה, המשנה תופעה, משנה הוויה, ואנחנו רואים שוב ושוב תוך כדי ההתבוננות הכמעט סיזיפית שלנו בנשימה, בתחושות, במחשבות, ברגשות, ואנחנו רואים איך הם משתנים תדירות, איך הרגש שנורא הציק לי פתאום איפה הוא ואיפה הכאב, לאט לאט מתפתחת בנו תחושה של משחק, של החיים כמשחק. אני צופה במשחק של החיים. החיים משתנים מול עיניי, קורים, ופתאום אני לא צריך כל כך לשלוט בהם. פתאום אני יכול להרפות. זה ממלא ישתנה מעצמו. ממלא המחשבה הזאת היא לא אני, היא רק מחשבה שהגיעה לבקר. וההתבוננות שלנו יכולה להביא אותנו לאט לאט, אבל אנחנו נראה, אכן נראה את התוצאות הקרמטיות שלנו על תודעתנו ועל ה-well-being שלנו. ואם זה לא קורה בריטריט, זה קורה, ואכן אנשים מדווחים, זה קורה, יכול לקרות אחר הריטריט, הסימונים יכולים לפעול גם שבוע אחרי שנצא מפה או יותר. שלאט לאט אנחנו רואים את החיים יותר כמשחק ופחות ברצינות תהובית כזאת, אנחנו יכולים להיות יותר באיזון, יותר ב, ב, באיזון מול מה שקורה, לא להרגיש כל כך צורך לשנות ולהשפיע על כל מה שקורה. ולכן לפעמים שאנחנו פוגשים במדיטציה את הכאב, את אי המנוחה, את השעמום ועוד כל הקשיים, קורה שאנחנו מאבדים מגע עם התמונה היותר גדולה. אנחנו שוכחים את התמונה היותר גדולה של מה באנו לעשות פה ואיך השינוי מתבצע. ואני חושב שמאוד עוזר להיזכר שהאנרגיה הקרמטית שנוצרת מתוך התבוננות, תשומת לב חוזרת והולכת, היא תביא לתוצאות. היא תגורם לזה שבחיים או אחר כך או לאורך זמן אנחנו נשים לב לדברים יותר מהר מאשר אנחנו נוכל, אנחנו נמשיך לכעוס ונמשיך לדאוג ונמשיך להיות חרדים, אף אחד לא יצא מפה ולא יחווה יותר רגש, ותודה לאל נמשיך לחוות רגשות, אבל נזהה אותם יותר מהר. אנחנו נזהה שאנחנו כועסים לא אחרי יום אלא אחרי 5 שעות, או לא אחרי שעה אלא אחרי 30 דקות, וככל שנזהה יותר מהר שבסך הכל זה מה שקורה לנו, נוכל להיות פחות מעורבים, פחות אחוזים על ידי מה שזה לא יהיה, ויותר אוקיי, אז רגש, אז למדתי שאני יכול להרגיש את הרגש, אני לא צריך לעשות איתו שום דבר, ו השינוי הזה עושה הבדל, עושה הבדל מאוד גדול בתוך החיים שלנו. אני אולי אגיד איזה מילה או שניים על שאלות שנשאלו פה לגבי את השיחה, והיו דיבורים על אי אלימות ועל להתבונן ולא להגיב ולא לפתח כעס ושנאה, ונשאלו שאלות, אוקיי, זה בתיאוריה נשמע נורא יפה, אבל מה אתה עושה במציאות כשאתה מותקף, כשחוטפים לך חיילים, כשיורים לך לבית, אתה גם כן יושב ואני מקבל. ולא, וזה שאלות נורא נורא בוערות, ונשאלות על ידי אנשים שהבנים שלהם או האחים שלהם נשלחו עכשיו למלחמה, ואנחנו חיים את השאלות האלה. אז האם הבודה אומר תמיד לקבל ואף פעם לא להגיב? אז התשובה היא לא. בודה עצמו לא מסויג, כמובן. בודה עצמו חי בתקופה שהיו במלחמות, והוא עצמו היה בן למעמד הלוחמים, היה משפחת אצולה, משפחת לוחמים, קסטת הלוחמים. הוא היה מצוי היטב בהלכי העולם הזה. יצא לו, חלק מתלמידיו היו מלכים ומפקדי צבאות, והוא לימד עד כמה שאפשר לזנוח את דרך הכוח ודרך המלחמה ולטפח שלום פנימי וחיצוני, אבל הוא אף פעם לא הכחיש את הצורך של יחיד ושל חברה להגן על עצמה אם היא מותקפת. הוא אף פעם לא אמר למלכים לבטל את הצבא שלהם ולבטל את המשטרה, אלא הוא אמר לנסות למצוא תמיד דרכים אחרות. כאשר אתה מותקף וחייך בסכנה, אמר הבודה, ביכולתך וזכותך להתבונן, אבל תשים לב, ופה אנחנו חוזרים לנושא הכוונה ולנושא הקרמה, מתוך איזה כוונה אתה מתגונן. האם אתה מתגונן מתוך שנאה, מתוך כעס, מתוך רצון להשמיד, התוצאות של הפעולה שלך יהיו שונות לגמרי מאשר אם תתגונן מתוך כוונה טובה, מתוך כוונה, אם אתה מתגונן ובלבך אין שנאה אלא יש רצון להיטיב עם האנשים שאתה מגן עליהם, ויותר מזה רצון למנוע מהבן אדם שמתקיף אותך לעשות פעולה שתזיק לו. אם אתה עושה את זה מתוך state of mind כזה, וזה מאוד לא פשוט, תוצאות הקרמטיות של הפעולה שלך תהיינה שונות לחלוטין. זאת אומרת שבכל מצב, בכל פעולה שלא ננקוט, עדיין מה שישפיע, לא השפעה מוחלטת, אבל השפעה רבה, זה איזה כוונה, מתוך איזה כוונה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. יש סיפור מאוד נחמד של מורה למדיטציה מערבית שנסעה ל קלקטה, יאללה, גרה בקלקטה, והיה שמה מורה שלה, מורה למדיטציה, והיא לקחה את הריקשה ונסעה אל המורה, ובדרך בא גנב ותפס לה את התיק, וגנב לה את התיק בעודיי אל הריקשה, והיא לא כך ידעה מה לעשות, מחנכים אותה לילימות, לשלווה, להתבוננות, והיא באה למורה שלה ושאלה אותו, מה הייתי צריכה לעשות? האיש אמר לה, המורה אמר לה, עם כל החמלה שבלבך, היית צריכה לקחת את המטריה ולתת לו מכה הגונה על הראש. וזה כדי להגן עליו מפני עשיית מעשה שיפגע בו. אז אפשר להשתמש בהגנה עצמית, ומה שתלוי באיזה state of mind אנחנו עושים את זה. אז החדשות הטובות זה שחוק הקרמה באמת מאפשר שינוי אמיתי לטווח ארוך, וזה בעצם בגלל שהחוק הזה מתקיים, יש לנו זכות ואפשרות לשבת פה ולעשות משהו שיישא פירות מאוד מועילים. אבל החדשות הפחות טובות זה שחוק הקרמה עובד 24 שעות ביממה, 7 שעות בשבוע. זאת אומרת, הוא פועל לא רק שאנחנו שמים לב, אלא כל הזמן. ומה זה אומר? שכשאנחנו לא שמים לב, עדיין חוק הקרמה ממשיך לפעול. זאת אומרת, אנחנו לא משוחררים מתוצאות של הכוונות שאנחנו מכוונים, ולצערנו, חלק נורא גדול מהיום שלנו, אנחנו פועלים באוטומט כזה, אנחנו עושים כי צריך לעשות, אנחנו מתעצבנים כי עצבנו אותנו, אנחנו ממהרים ודוחפים כי אנחנו נורא ממהרים וטבר. אבל אם אנחנו זוכרים שחוק הקרמה פועל כל הזמן, אז אני חושב שזה יכול לעורר בנו איזו תחושה של דחיפות ונחישות להיות כמה שיותר ערים, כמה שיותר מהזמן, כדי שבאמת אנחנו נעבוד ותהיינה לזה תוצאות. זאת אומרת, זה יכול להוציא אותנו מהשעננות, ואוקיי, אני פעם ביום או פעם ביומיים יושב כמה דקות מדיטציה, ושאר היום יחיה את הבלגן של החיים שלי. ההתעוררות ותשומת הלב נחוצה ביותר כל הזמן, כי החיים, תודה לאל, קורים כל הזמן. אז בוא נשב בשקט, כמה שניים.